אנחנו נמצאים בימים של בכלל ימי בין הניצבים בפרשת בשלח. בתשעת הימים, מתקדמים בתשעה באב, ובערב שבת, שבת חזון, השבת שלפני תשעה באב. הימים האלה באופן כללי הם ימים של הסתר, אבלות, למרות שכמו שמבואר בחסידות, בפנימיות שלהם הם ימים מאוד נעלים. אחד החידושים שהחסידות לימדה אותנו, שכל ירידה היא צורך עלייה. הירידה הכי גדולה של עם ישראל זאת הירידה של חורבן, של גלות, שבמיוחד הייתה בתשעה באב. עכשיו, כיוון שכל ירידה היא צורך עלייה, בפנימיות של כל אותה ירידה נמצאת בתמונה כבר העלייה. ולכן העתיד לבוא הימים האלה יהפכו להיות ימי שמחה. תשעה באב יהיה חג גדול בכלל, כל הצומות, כל הזמנים שאנחנו מציינים כמתייחסים לחורבן, זה יהפוך להיות ימים של עלייה גדולה ושמחה גדולה. בעם ישראל, אחת הכוחות המיוחדים שניתנו לנו, זה איך לוקחים חושך והופכים אותו לאור. איך לוקחים נפילה והופכים אותה לעלייה. וכיוון שהזמן הכי עמוק שמבטא את הירידה זה דווקא הימים האלה, אומר שבימים האלה דווקא תמון הכוח הזה להפוך את החושך לאור, את המר למתוק, בכל התחומים שבחיים. ובגלי זה ימי אבלות, אבל בתוך הימים האלה כבר ניתן לנו הכוח איך ליצור את אותו מהפך. אפשר לראות את העניין הזה באותו מאמר ידוע, שמה קרה כשהגויים נכנסו להיכל לפני החורבן. ידוע שבהיכל וקודש הקודשים היו הכרובים, והכרובים, המצב שלהם יראה את רמת היחס בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אם הכרובים היו פני מי של אחיו, זה ביטא את האהבה הגדולה בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. ואם הכרובים שהיו על ארון הברית היו מצודדים הכנפיים החוצה לצדדים, אז יראה שהקדוש ברוך הוא עכשיו רחוק, כועס, מנותק מעם ישראל. אין זמן יותר של כעס, של ריחוק לכאורה, יותר מאשר חורבן בית המקדש. והזמן הכי, הנה עכשיו הקדוש ברוך הוא כבר לא יכול כביכול במרכאות לסבול את מה שאנחנו עושים, לא יכול לסבול אותנו שמחרים את בית המקדש, ומה הוא עושה איתנו? הוא מוביל אותנו פה לתוך גלות, לתוך גלות קשה ואיומה. בכל אופן, אמרו חכמים, כשהגויים נכנסו להיכל, ראו את הכרובים פניהם איש אל אחיו. זאת אומרת שבשיא החורבן, המצב הכי גרוע, הריחוק הכי גדול, היחס בין הקדוש ולעם ישראל, הייתה בעצם אהבה גדולה מאוד. זה מאוד תבוע. נכון. זה מאוד מאוד תבוע איך יכול להיות שדווקא בתוך החורבן יש לנו איזה ביטוי של אהבה. אלא הסודו הפנימיות של החורבן, מה שעומד מאחרי החורבן, הצד הפנימי, זה לא ביטוי של ריחוק וניכור. זה בעצם רצון להגיע לאהבה הרבה יותר גדולה. בגלל האהבה הגדולה, לכן כרגע אנחנו מחריבים את כל אותם רבדים חיצוניים שלא מתאימים. זאת אומרת, הטעם הפנימי לחורבן זה אהבה. אהבה מאוד גדולה, לכן הקרובים מבטאים עכשיו פניהם של אחים. למרות שבגלות אנחנו רואים כאן ריחוק, בגלות אנחנו רואים כאן עכשיו דחייה, נפילה, אבל אותה דחייה, אותה נפילה זה משהו חיצוני. לעומת זה, בצד הפנימי, יש לנו כאן ביטוי מאוד מאוד עמוק של אהבה. כיוון שזה הפנימיות של החורבן, לכן מכאן אנחנו גם שואבים את הכוח לגלות את אותה פנימיות ולהפוך את הירידה הגדולה לעלייה הכי גדולה, ירידה צורך עלייה, ומתוך היכולת להפוך את הירידה לעלייה גם מתגלה למפרע שאותה כוונה פנימית היא באמת המציאות הגלויה. אז לכן בימים האלה, ימי חורבן, אנחנו צריכים לחיות בשני ממדים. יש את הממד שחווה את החיסרון, את הכאב, את האבלות, את ההשתוקקות לצאת מהמצב, כי המצב הזה הוא כואב, אבל צריכים גם כן לראות איך הופכים את המצב הכואב, את המצב החיצוני, איך הופכים אותו, איך הם חושפים בו את אותה פנימיות אמיתית, איך מגלים בתוך אותו מצב חיצוני את אותה עלייה גדולה שתמודה בתוך הירידה. איך באמת מהפכים ירידה לעלייה? איך בעצם מגלים את אותה כוונה פנימית אמיתית שבתוך אותה ירידה? ולפני שנסביר את זה, קודם כל צריך להסביר מה המשל, מה אנחנו יכולים, איך אנחנו יכולים להבין בכלים שלנו, בתפיסה שלנו, שאחרי מצב של טרגדיה מאוד גדולה, אחרי מצב של חיסרון מאוד גדול, עומדת בעצם אהבה מאוד גדולה. בגלות אתה רואה התעלמות, אבל בפנימיות יש כאן אהבה מאוד גדולה. איך אפשר לתפוס ולהסביר את זה? הרי אם יש אהבה, תבטא אותה באופן של קרבה. אם אתה אוהב, תבטא את זה בקרבה. אם אתה אוהב, אתה לא תבטא את זה בהרחקה, בדחייה, בהריסה. כשאהבה עמוקה מבטאים אותה בדחייה, בהריסה, כנראה שזה משהו באהבה שהדרך לביטוי שלה יהיה דווקא בתחייה. צריך להבין מה ההיגיון בזה. אוהבים, תבטא את זה באהבה. אם חס וחלילה כועסים או שונאים, מבטאים את זה בתחייה. אבל את היחס של האהבה לא מבטאים בתחייה. מובן זה בחסידות משל, על אותה אהבה גדולה של הקדוש ברוך הוא, לעם ישראל בזמן הגלות, בזמן עצם החורבן. אבל לכאורה בגלוי זה התעלמות. אז מה עומד? איך אפשר להגיד שההתעלמות כזו היא ביטוי של אהבה? אז המשל שמובן לזה, זה משל של חכם גדול שיושב ומשפיע ומלמד, מדריך את תלמידיו. עכשיו, ממה הם חיים? מה הם מרגישים? ומה הם ניזונים, מה מעיר להם, היחס שלו אליהם, מה שהוא אומר להם, מה שהוא מדבר, מה שהוא מדריך, מה שהוא מראה להם כמה הוא מייקר אותם ומרים אותם במצב שבו הם נמצאים. אם הוא יתעלם מהם, אם הוא יגיד די, נמאס לי מכם, אתם לא ראויים, אני לא רוצה לתת לכם יותר, ומתרחק מהם, אז ודאי שהם נמצאים במצב של גלות נוראה. זה מצב מאוד פשוט שמבטא ריחוק, ריחוק מאוד גדול, בסדר מאוד גדול. אז יש מצב שאוהבים, זה מה שמשפיע ונותן להם יחס, ויש מצב של ריחוק, שהוא עכשיו מתעלם, אומר, אני כבר לא רוצה לעבוד אתכם, לא רוצה לעבוד אתכם, לא רוצה להשפיע אתכם, אז זה ביטוי של ריחוק. אם ניקח כדי לקרב יותר לעולם שלנו בצורה פשוטה, זה כמו גן, בין שני בני זוג. דיברנו על תלמיד ורב, אבל זה הדרך גם בין שני בני זוג. מה קורה בין שני בני זוג? איך מבטאים קרבה? התייחסות, דיבור הדדי, שיתוף. בדיבור, בשיתוף, אתה מבטא התייחסות. אם אתה מחליט, או אחד מחליט, אני לא מדבר איתך עכשיו. כשאני לא מדבר איתך, אז מה זה מראה? ששם אנחנו רחוקים. לא לדבר זה הדבר הכי קשה, אחד החוויות היותר נוראות, זה שאחד מתעלם מהשני. זו חוויה מאוד לא נעימה, מאוד מאוד קשה, שהוא פשוט מדבר. יש בהלכה את הביטוי הזה, איך נמדד השונא? כתוב, שאם יש שונא, שהרג נשפגע, אז יש לנו חושבים או שזה קרוב למזיד. אז איך נקרא, איך מוכנים, מי זה שונא? אומרת, כמו מי שלא דיבר עם חברו שלושה ימים. עכשיו, לא הכוונה שהוא לא דיבר עם חברו שלושה ימים, שהוא לא פגש אותו ברחוב, שלושה ימים הזה לא דיבר איתו. אלא שלושה ימים הוא לידו, והוא מתעלם ממנו. הוא רוצה להגיד לו משהו, לא רוצה לדבר איתו, להתייחס. שלושה ימים שאתה מתעלה מהשני, לא מתייחס אליו, ועדיין את מבטאת ריחוק מאוד גדול. אז יש לנו מצב של קרבה, שמבטא יחס, התייחסות, השפעה, ויש מצב של התעלמות. אתה דוחה, אתה לא מתעלם. עכשיו, כמו שזה בין שני בני זוג, כמו שזה בין, איך יכול להיות בין הורים לילדים, ככה זה גם בין רב לתלמיד, כמו שאומר אבו המקל. יש מצב שהוא משפיע ומנותן, ויש מצב שחס וחלילה, הוא לא רוצה להשפיע ולא רוצה לתת. אז ודאי שהלא רוצה להשפיע ולא רוצה לתת, זה ירידה מאוד גדולה ביחס למצב שהוא משפיע ומעיר להם, אור וחיות. אבל יש מצב אחד, שבו אנחנו יכולים להבין שההתעלמות היא בעצם ביטוי של אהבה. מה המשל שמובא לזה, החסידות? שאותו חכם שיושב ומתייחס ומלמד ומדריך, פתאום בא לו רעיון איזה גילוי פנימי ועמוק. גילוי חדש שהוא בעין ארוך לגמרי מכל מה שהיה ידוע עד עכשיו. המצאה חדשה, גילוי חדש לגמרי. אבל מה? הוא עכשיו יושב ומלמד. הגילוי נוגע בו במוח, הוא מלמד. מה יקרה אם ימשיך ללמד? אז כיוון שכל גילוי צריך לעשות לו כלי. כל הברקה שנוגעת, כל הברקה שמאירה, חייבים לתפוס אותה, להכין לכלי, להתמקד בה, לעשות להתבונן בה, לחשוב עליה כדי שהיא תתאפס, אז יורד כאן מציאות, אחר כך רושמים אותה. אבל אם מתעלמים ממנה, כי אתה תרוד במשהו אחר, אתה מעביר, האור הזה, ההבקה החדשה, פשוט תחזור לשורשה. הנעלם וזה נעלמה. אז ממילא, המצב הזה שבאה ההברקה חדשה, יש כאילו לפני הרב שני אפשרויות. להמשיך להתייחס וללמד מתוך המקום שהוא לימד עד עכשיו. מקום חיצוני, מסוים לפי ערך. ולהמשיך בזה, ותוך כדי זה הוא מפקיר ומתעלם מאותו גילוי חדש, אותו הברקה חדשה, שהיא תחזור לתהום הנשייה הפנימי ותיעלם שם. או לעצור את הלימוד, לעצור את ההשפעה, לבלום את כל השפע. כי להיכנס למצב מתנתק מהסביבה, כדי ליצור כלי פנימי לאותו גילוי חדש. שמה יקרה אם הוא יתנתק מהסביבה ויצור כלי לאותו גילוי חדש? את אותו גילוי חדש, שהוא עכשיו יקלוט, אחר כך הוא יוכל לתת את זה לתלמידיו, להשפיע עליהם את זה. וכשהוא ישפיע עליהם את זה, למה הוא יוביל אותם? הביא אותם לרמה חדשה שבעין המוח. אבל אם הוא יתעלם מהגילוי וימשיך להישאר במקום הרדות שממנו הוא מתייחס, נותן להם כרגע, אז הוא לא יוכל אחר כך לתת להם את אותו גילוי שהוא בעין המוח. עד כאן המשל. מה הנמשל? בגילוי, היחס שהקדוש ברוך הוא נותן לנו בבית ראשון, בבית שני, יש יחס גלוי חיצוני של התייחסות של נתינה. יש רגע שמגיע הרצון הפנימי לתת, יש עוד ברכה חדשה. מגיע הרגע שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת אור שהוא בעין ארוך. יש איזה גילוי שהוא בעין ארוך. כדי להגיע לגילוי הזה, כדי לתפוס אותו בתוך המציאות, צריך להחריב את המציאות הקיימת. צריך להתעלם מהמציאות הקיימת. ההתעלמות מהמציאות הקיימת זה כמו מין התבודדות כזאת שמאפשרת את הקליטה של אותו גילוי חדש. אחרי שהוא יקלה, אפשר יהיה לתת אותו בהרחבה לעולם. אבל אם אנחנו לא נתעלם מהגילוי החדש, אם לא נתעלם מהמציאות הקיימת ונתמקד בגילוי החדש, נשאר בצד הגלוי, אותו אור חדש לא יוכל, אותו אור חדש לא יוכל להתגלות. אם ניתן איזה משל עוד יותר מוחשי, יש בית ישר והרוס. ויש אפשרות עכשיו לבנות כאן בניין פאר מופלא. יש אפשרות, ניתנו אמצעים. אבל אומרים לך, לא, אבל אי אפשר להרוס את הקיים. אם אפשר להרוס את הקיים, אי אפשר לבנות כאן, אם הכל אפשר לבנות כאן, משהו חדש, בעין ארוך. כדי לבנות משהו חדש ובעין ארוך, כשיש אפשרות לזה, יש איזה להרוס את הקיים על מנת בנייה. זה בלשון של אחז נקרא הורס על מנת לבנות. ששובר או הורס על מנת לבנות, סותר, בלשון המדויקת זה סותר. סותר על מנת לבנות. סותר על מנת לבנות, שהוא סותר בעצם חייב משום בונאים, זה בשבת. מקלקל פטור. מי ששבר, הרס, הוא לא חייב בלכות שבת. אבל אם הוא שובר כדי לבנות, כבר בשבירה שלו, הוא חייב. עכשיו לכאורה למה? הרי אני לא עשיתי כלום, לא יצרתי. בשבת זה בדרך כלל יצירה. לא יצרתי פה שום דבר. אני רק שברתי. אבל שבירה שתכליתה בנייה, ואתה לא יכול לבנות את הבניין החדש בלי השבירה הקודמת, אז אותה שבירה היא בעצם חלק מהבנייה. כן.
במשל הזה עם הרב, שהוא מתעצל עם עצמו ומכין לעצמו כלי לגילוי שהוא בעין ארוך, וכאן הוא מתנתק מהתלמידים. עכשיו, הבעיה שיכולה להיות, קודם כל התלמידים סובלים בינתיים, וגם חלק מהתלמידים הם אפילו הם טיפשים, כן? אבל זה לא ממש באשמתם, הם אומרים, טוב, הרב הזה לא מבין על שום דבר, אז אני אלך למקום אחר. בעצם, זה במשל, זה במשל,
במשל, זה החורבן, זה החורבן, בדיוק החורבן.
יכול להיות מצב ש... שאנשים עזבו כאילו, כאילו שכחו את השם או לא מכירים אותו, אז החידוש ברוך הוא...
מצוין, זה בדיוק החורבן. החורבן הוא בעצם ביטוי מעשי של ריחוק, ולריחוק יש השלכות. ובאמת בזמן הריחוק התלמידים מרגישים זנוחים ועזובים, וחלקם, בגלל תחושת הדחייה הם בורחים או עוזבים. אבל כל זה, זה בדיוק ההרס, ההרס של היחסי גומלין הקודמים, המאוד נעימים שהיו, לפי ערך. אבל כדי להגיע למשהו שהוא בעין ארוך, חייבים לעבור את אותה ירידה. עכשיו, האהבה האמיתית של הרב לתלמידיו מחייבת אותו לא להישאר בגבולות שבהם הוא נותן במקום חלקי וחסר, ביחס לאותו גילוי חדש שהגיע. האהבה האמיתית מחייבת אותו לעשות את הכל כדי להתעצם עם אותו אור, כדי להשפיע אותו אחר כך. אבל מה בעצם קורה במשל הזה? ובדיוק מה שניסינו לציין, שיש איזה משהו שהוא מבטא נתינה מאוד עמוקה, שבגלוי אתה רואה תופעה של הריסה. מה יקרה לאותם תלמידים שזנחו וברחו והתרחקו? שוודאי זה מבטא את חוסר הנאמנות או לא חוכמה גדולה בזמן ההזנחה. ודאי ש... אבל מה יקרה כשיהיה הגילוי מחדש, הרב יתחיל לבד מחדש? אז פתאום תתגלה הכוונה העיקרית שעמדה מאחרי הריחוק. אז כולם נחזרו מחדש. למה כולם נחזרו מחדש? פתאום יראו, כשאנחנו מבינים, זה לא היה כמו שפירשת את זה, שפשוט שנאו אותנו ולא אהבו אותנו. והתברר לנו שבעצם הייתה כאן נתינה מאוד גדולה. אבל זה כאילו שהם לא חכמים או לא מאמינים גדולים. כשיהיה הגילוי מחדש, הם יחזרו. החכמים, הגדולים, התלמידים, הם בעצם יודעים שאם הרב מתעלם ומסתתר, אז בזמן שהוא מתעלם ומסתתר, זה בעצם הוא עזק להכין שפע יותר גדול, זה גם טובתם. זה לא דבר חיצוני שלילי, אלא כשמסתכלים נכון בזה, אז מבינים שזה עצמו ההכנה לאותה נתינה. שבכל אופן, מתוך המשל הזה, אנחנו בעצם מנתחים אותו לעומק, אנחנו בעצם רואים שיש תהליכים, יש תהליכים שאפשר לעבור אותם, לתת בהם, לבטא בהם אהבה, אבל התהליכים האלה מחייבים עזיבה של ממדים קודמים. עזיבה זה מין ערס של ממד קודם, סותר, זה נראה, יש לנו כאן איזו סתירה, אבל הסתירה הזאת היא ההכנה בעצם לאותה נתינה גדולה. והשאלה היא, מה התהליך שעומד מאחרי החורבן? מה התהליך שעומד מאחרי הגולה באופן כללי של עם ישראל? אז זה מה החסידות מסבירה לנו, שכל חורבן, פרטי, כללי, כל תהליך של ירידה וחורבן, בפנימיות שלו זה נקרא ירידה צורך עלייה. הפנימיות של החורבן היא בעצם הכנה לעלייה היותר גדולה, אבל שאי אפשר היה להגיע, אי אפשר להגיע לעלייה היותר גדולה, ללא אותו תהליך של חורבן וירידה. כאן מה שעולה מהסיפור הזה של חורבן בית המקדש, שלכאורה החורבן נבע מטעויות. מפני חטאינו גלינו מארצנו. למה לחרב בית המקדש? למה היה את החורבן? החורבן היה מבחירה מוטעת. משנאת חינם, מעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים בבית ראשון. והחורבן הוא בעצם ביטוי של טעות. כשאני לוקחים את הרעיון הזה, בעצם אומרים, רגע, גם אם הסיבה הגלויה של החורבן היא טעות ועשייה, טעות שבמעשה, בפנימיות זה הכנה לטוב יותר מעלה. מה זה במשל שלנו, אם נקרא למשל? שאם התלמידים היו בהשתוקקות מאוד גדולה לקבל, היו נמצאים בקלות הנפש, זה יכול להיות שהרב, הם היו מרגישים זרוחים, הוא גם לא היה צריך להגיד, רגע, אני הולך לחדר השני. הוא היה נשאר איתם בתוך החדר. הוא היה יכול להיות בתוך המצב הבשל שלהם, תקנית, לקבל את הגילוי יותר נעלה, הוא יכל להישאר איתם, הם לא היו מרגישים זנוחים, היו רואים אותו עובר את התהליך של ההכנה של השפע החדש. אם התלמידים שוברים, ומתנהגים לא יפה, ומשתוללים, ומפריעים להתרכזות, הם לא כל כך חכמים. אבל כשהם רואים את הרב מתרכז, אז כמו בבית ספר, מתחילים לעשות, לזרוק, מתחילים לזרוק סרגלים אחד על השני, ולהשתולל, וכו', לעשות כל מיני פעולות כאלה של... שמבטאים את הריחוק, אז באותו רגע הרב אומר, אוקיי, אני כדי להתבודד ולקלוט את הרעיון, אני בכלל מוציא אתכם להפסקה. אבל בכלל שהם יוצאים החוצה, אבל אני יוצא החוצה. כי בלי זה... כן, הפסקה ארוכה. כי בלי זה, אתם, אם הייתם ניצבים בשקט, בדומייה, שקט בדומייה, הכוונה בהתבטלות, לא היה לכם שנאת חינם. לא הייתה עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אם היה התבקלות פנימית, אז האור החדש יכל להגיע, אותו אור שצריך להגיע, הוא היה בלי חורבן, אלא רק יש חורבן במרכאות, שזה חורבן חיובי. זה נקרא שתלמיד יושב לפני רבו, צריך שיש ספתתם נוטפות מור בלשון הדברים. יהיה השתוקקות מאוד גדולה, שהשתוקקות המאוד גדולה זה מעין חורבן בלי בפועל, כי הוא מרגיש שאין לו כלום, ובזה שהוא נמצא בדומייה גדולה ואין לו כלום, הוא נהיה בשל לקבל גם גילויים יותר נעלים. אבל אם הוא לא בכזאת השתוקקות, אם הוא בישות, אם הוא נמצא במצב שהוא קולט את המציאות בצד החיצוני שלה, וכשנמצאים בכזה מצב, אין ברירה, אלא כשרוצים לתת נתינה יותר גדולה, צריכים פשוט ליצור איזו הפרדה מעשית בצד הגלוי. עכשיו כך ממש, שני התהליכים האלה נמצאים בתוך כל תהליך של ירידה. עכשיו בואו ננסה עכשיו להבין את השלמת המשל שכרגע אמר. יש מצבים שכשבגלוי רואים שסיבת החורבן מפני חטאים. זאת אומרת, החורבן, אם אתה מסתכל בגלוי את התופעה, אז אתה רואה, למה באמת יש חורבן? למה באמת המציאות נהרסה? כי היית שובר, כי התנהגת לא יפה. זה מה שאתה רואה, זה לכאורה מפניך, אתה היינו גלים לעצר, לא היינו מתאימים לגילוי. שלכאורה לא היינו מתאימים גם לגלוי, לגילוי. הגלוי לא היינו מתאימים, ולכן מרחיקים אותנו. אבל זה הצד הגלוי של כל תופעה. הצד הגלוי של כל ירידה. גם מכוונת בחטא, הצד הגלוי שלה, אתה לא בסדר, כלי חטאים. אבל הצד הפנימי של כל ירידה, גם ירידה שנגרמת כביכול מחטא, בא הרבי ומסביר שכל ירידות, גם שהיינו בטעות, גם שחטאנו, הפנימיות של הירידה נועדה ומכינה עלייה שבאין ארוך. כמו שרואים את זה בצורה הכי פשוטה, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. אז כיוון שמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד, לפעמים יש צורך שהאדם יאבד את הצדקות שלו ויפול, ולהגיע לאותה עלייה של בעל תשובה. עכשיו, כמובן, זה לא תהליך פשוט לעשות את זה לרדת. אבל אם קרה מקרה שנפלת, נכשלת, יצרת ריחוק במעשים שלך, צריכים להבין שהפנימיות של אותה ירידה היא בעצם הכנה לעלייה יותר גדולה, ואולי גם הסיבה היותר עמוקה שנפלת, כי יש אורות גדולים שצריכים להגיע, גילויים נעלים שצריכים להגיע, שהגילויים האלה, שאתה צריך לקבל אותם, לא תוכל לקבל אותם מתוך התייחסות ראשונה, קודמת שלפני הנפילה, ואתה צריך לעבור את המשבר הזה, שאפילו כאילו נראה כטעות שלך, שבעקבותיו אתה נופל, שזה יכשיר אותך לאותם גילויים יותר עמוקים ונעלים, בדיוק כמו אותו תלוי של בן המילה הזה. מה שכרגע עושה, שבעצם במשל יוצא לנו, יראו כאן שני צדדים. הרי יש שותפות, המשל הזה שתיארנו אותו, שנובע בחסידות, הוא לכאורה מתאר לנו את המצב מצד הכוונה של הקדוש, הוא רוצה לתת יותר. אבל הרי בפועל הוא עשה את זה בעקבות מה? בעקבות, כמו שאמרנו, פני חטאינו. אבל צריכים להבין שגם מפני חטאינו, גם אם היינו יכולים בלי לחטוא, להיות רואים אותם גילויים, החטאינו הזה, בעצם הפנימיות שלו, זה אותו דבר שאתה הורס בגלוי, אבל הפנימיות שעומד במדבר מפני חטאינו הזה, זה בעצם עלייה יותר גדולה ויותר נעלת. זה הסוד שעומד מאחרי כל ירידה ומאחרי כל אבל, מאחרי כל משבר. מאחרי כל משבר, מאחרי כל ירידה, הפנימיות שלו זה בעצם עלייה יותר גדולה, וזה הסוד שלומדים אותו דווקא מחורבן בית המקדש. שכמובן, אם כך, כן. השאלה שלה מאוד מאוד טובה. וכלומר, השאלה כאן, אנחנו כמו שקצת אמרו גם מקודם, אפשר לבוא לקדוש ברוך הוא בטענה ולהגיד לו, טוב, עם כל הכבוד לגילויים החדשים שאתה רוצה לתת, ועם כל הכבוד לעובדה שאנחנו שובבים, זה לא בסדר, הולכים אחרי שרירות הלב, אתה צריך להישאר איתנו בשבירה צמודה, כדי שבוא ניפול. כי אם אתה מתרחק, אנחנו נופלים. ואתה צריך לוותר, אתה צריך לוותר על, על הסתרת הפנים הזאת, וחייב להישאר איתנו בגלוי, כדי שלא יעובדו לך. עשרות עשרות נשמות. והטענה הזו היא טענה מאוד צודקת, כשאנחנו, בוא ניקח את המשל, אז איזה הורה יוותר על כל התור שהוא רוצה לתת מתוך דאגה לשמירה כרגע על מה שקיים, כדי שהוא יהיה יותר גרוע, ולשמור על מה שקיים, זה הורה שיש בו פחד גדול, יש לו פחד. גם שיש לו פחד, זה יגיד, אני מקריב את כל הטוב רק שלא יהיה יותר גרוע. הפחד הזה נמנע לשמור לך, אז הוא לא רוצה שום התפתחות, לא רוצה שום דבר, לא לוקח שום סיכונים, אני עושה בתוך ה... נשאר בתוך החושך ונצמד בתוך החושך כדי לדאוג שלא יהיה ירידה יותר גדולה. אבל הורה שיש לו ביטחון עצמי אמיתי, שהוא יודע באמת מה הוא יכול לתת ומה הוא צריך לתת. הוא יודע שחלק מהטוב אפשר להגיע אליו רק על די ירידה. אז אני אומר, מתוך הביטחון העצמי שלו, הוא יהיה עסוק להשפיע את הטוב היותר מעלה ללא פחדים. כי הוא יודע שבסופו של דבר, כמו שאמרנו קודם במשל, שאותו רב עם הביטחון העצמי האמיתי, אז הוא יודע, הוא עכשיו יפסיק. אבל אחר כך שהגילוי החדש יגיע, אז כולם יחזרו. אבל אותו אחד שמפוחד, אז יגיד, טוב, אני עכשיו צריך לשקול, מה עדיף לשמר את הקיים החלש. ולשמר את הקיים החלש, באותה עשייה. אנחנו צריכים כמובן להבין שלקדוש ברוך הוא לא חסר ביטחון. כן. הוא יודע שהכל יחזור, ולא יידח ממנו מידח. אנחנו בני אדם. ואנחנו מוגבלים בחשבונות האלה. אנחנו לא יכולים לעשות אותם לכתחילה. לא יכולים לעשות אותם לכתחילה. אנחנו נמצאים בתוך מקום כזה, פנימי, שממילא אנחנו לא יודעים, כל הסוד של התעלמות אצלנו, זה רק סוד של בדיעבד. מה זאת אומרת בדיעבד? אחרי שזה קרה וזה קורה, אנחנו לא מחפשים את זה, אל תעמידנו לפני ניסיון, אל תעמידנו לפני ביזיון, אנחנו לא מחפשים את זה, אבל אחרי שזה קרה, ויש לנו מספיק נפילות שקורות לנו, כן? אז אחרי שזה קרה, אז אנחנו אומרים, טוב, עכשיו למה זה קרה? עכשיו תהיה בטוח, זה פה כבר הביטחון כן נדרש ממך, תהיה בטוח שהירידה היא צורך עלייה. ואתה תאמין באמונה שלמה, אל תיכנס במקום יואש, תאמין באמונה שלמה שמטרת הירידה הזאת היא בעצם עלייה יותר גדולה. זה עכשיו, אתה צריך להיות מורכז בזה. אבל אחרי שזה קרה, אבל זה תהליך שעושים אותו לכתחילה. אבל מתי עושים אותו לכתחילה? כשיש ביטחון, כמו שאמרנו, ביטחון עצמי אמיתי. שבביטחון אמיתי אמיתי מיוחדים, אז יודעים גם לשחרר ולהרשות את הנפילה מתוך אותה ידיעה שיהיה את הכוח להחזיק. ומתוך אותה ידיעה תבוא אותה עלייה. אז הקדוש ברוך הוא שהקול שלו בין חוץ תושב דבר חוץ מידי. הוא יכול להרשות לעצמו, כמו ששאלו בו מקודם, הוא יכול להרשות לעצמו גם 2,000 שנות גלות. כיוון שהקול שלו והוא ואף אחד לא יכול לברוח ממנו, כן? אז ממילא גם 2,000 שנות גלות, בסופו של דבר, הכל יחזור, לא יידח, ממנו נידח. ואז כשאנחנו נמצאים בתוך התהליך, אנחנו צריכים לדעת, לזכור את הכוונה הפנימית האמיתית שעומדת פה מאחרי התהליך, שמאחרי התהליך, הסוד של התהליך זה בעצם אותה ירידה שהיא צורך עלייה, וזה בעצם גילוי יותר עליון שעובר דרך אותו תהליך של ירידה. כן.
האם זה אומר שהרומאים היו חס ושלום שליחי מצווה ואנחנו הולכים להגיד להם תודה שהם עשו את המקדש? ואני שואל את השאלה בגלל שבימינו יש קולות בגרמניה שמנסים עוד לבוא ולהגיד לעם היהודי שהיטלר היה שליח מצווה, אולי היטלר כביכול לא הייתה קמה מדינת ישראל ושיגידו לו תודה.
שאלה מאוד קשה, השאלה הזאת. ומה נסביר? מבחינה גלויה בגלוי, לפי ההסבר שכרגע אמרנו, כיוון שכל ירידה היא צורך עלייה, אז זה גם אומר שמי שגרם לך את הירידה, אז הוא בעצם עזר לך. כן, עזר לך. כן? ובוודאי שהרומאים, אנחנו לא מאשימים אותם באשמה כזאת, חלק מהתודעה הבעייתית אצל בן אדם, שהוא לא עושה את עבודתו באמת, זה שהוא משליך אשמה חיצונית במקום להבין את התהליך האמיתי שהוא עובר. למשל, למה אתה נמצא בבעיה הזאת? הוא עשה לי את זה. אז אם הוא עשה לי את זה, אז מה זה אומר? שהוא אשם. זה אומר גם כן שהוא צריך לפתור את הבעיה, כי הוא עשה אותה. וזה אומר גם כן שאני עכשיו צודק להישאר תקוע בתוך הבעיה ולא להתקדם, כי הוא עשה אותה. יש לי את מי להאשים. אדם שיש בו טיפה הבנה פנימית, הוא מבין שאין את מי להאשים. זה לא הוא עשה לך. זה מה שאתה היית צריך לעבור. לכן לא כתוב שאתה הצד הכי פשוט. למה לחרב בית ראשון? בבלי, מה השאלה למה לחרב בית ראשון? למה לחרב בית שני? הרומאים. מה אמרו חכמים? לא, 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 בית ראשון נחרב, עבודה זרה גילו אותו בשפיכות דמים. בית שני נחרב, שנאת חינם. תאשימו את הרומאים, הם היו עם מורל לא בסדר, מאוד מושחת, מאוד שלילי, עם שאיפות מאוד מושחתות. אז הם אשמים, לא אנחנו, זה לא דבר שאנחנו אמרנו אותם. זה לא אנחנו גרמנו, מי גרמנו אותו חורבן הם? אז כל היום רק נחשוב איך הם אשמים, אולי גם נעורר נקמה עליהם, על מה שהם עשו לנו. נחשוב על נקמה. כן? לא שאתה לא תהיה נקמה, אבל זה צריך לדעת מה שאטריד אותך. מה אתה אמרת בעצם אחר ככה? זה לא הם. ההפך, כשהם, כשנחרב בית המגדל, הגמרא אומרת, שיצא בת קול שאומרת, בטיטוס, קמחא תכין תחנת. קמח תחום תחנת. אתה לא עשית כלום בכלל. מי שלוקח קופסת קמח תחון ומעביר אותו אוטו במטחנה, כן? אז הוא לא עשה כלום, כי זה כבר היה תחון לפני זה. כן, זה כבר תחון. אז אתה חושב שהרסת, תחנת אל בית המקדש, הוא כבר היה תחון. מה זאת אומרת תחון? עם ישראל לפני זה תחנו אותו. במעשה. זאת אומרת, אין כאן איזה מין האשמה אתה עשית. לא הם עשו. הם יקבלו אותך. עכשיו, אז למה אנחנו לא מאשימים? אנחנו בעצם מבינים שלכל התהליכים זה אנחנו, והיהוד זה אנחנו. ואם כך, כשאנחנו צריכים לעבור תהליך קשה, אז אומנם אנחנו לא צריכים להגיד תודה למי שעשה את זה, כי התהליך הוא קשה, למרות שמטרתו היא טובה. ועל זה אנחנו חכמים שמגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייו. שמה הכוונה? ודאי שהתהליך של החורבן בפנימיות שלו הוא זכות, אבל בחיצוניות שלו מה הוא? חובה. ומי עושה חובה, מי עושה הרס? לוקחים מי ש... את מי שהוא חייב, שהוא עושה את ההרס. אז מילא להיות שטן ולהרוס ולהשמיד, מוכרים מישהו שהוא כזה. אז הוא בעצם, אתה שימשת, אתה אומנם שוט, אבל אתה שוט שעשית משהו מאוד רע, אז אתה, זה מוכיח מי אתה. אתה שיא הטיפה, לכן אנחנו לא נגיד לך תודה, למרות שוודאי שאתה עשית רע, אבל אלוקים חשבה לטובה. אתה בחרת ברע ולכן השתמשו בך, אבל הפנים של הגלוי שמה שבן מאחרי זה, זה בעצם החשיבה לטובה. זה הרצון הטוב שהקדוש ברוך הוא רצה אותו. כן.
בסוף לכיוון אחר, לקחת הרעיון הזה, אבל
שאלה טובה מאוד, שנקודת הטעות בזה, נקודת הטעות בזה הייתה... אני אשאל את השאלה. לפי הרעיון שהסברנו, אנחנו אמרנו מפורש, בעצם, גם נפילה של חטא שטעית, היא בעצם הכנה אל הטוב. אז כל ירידה היא צורך עלייה, אז באו קבוצות שאמרו, אם ככה, בוא נעשה ירידה מכוונת, כדי שמזה נגיע לעלייה, בוא נעשה ירידה מכוונת. כמובן, מה קרה לאותן קבוצות שירדו ירידה מכוונת? ירדו ולא עלו. ירדו ולא עלו יותר. נשארו בעמקי פי תחת. עכשיו, לכאורה למה? למה הם לא עלו? קודם כל יש מאמר מפורש של חכמים לעניין הזה. האומר, תשובה זה דבר מאוד נעלה. אבל האומר, אחטא ואשוב, הם מספיקים מידו לעשות תשובה. למה הוא אומר אחטא ואשוב? הוא אומר, אני אחטא, תשובה זה דבר מאוד רציני. ועלה, אז אני אחטא כזה שאני אעשה תשובה. אבל החכמים אמרו לו, זה לא עובד כך. ברגע שהגורם, יש לך במודעות בסיסית, יש לך גורם להשתמש בצד השלילי כדי להגיע לטוב, אז הצד השלילי ישתלב עליך ולא ייתן לך לעשות תשובה. למרות שאומר אדמו"ר הזקן בתניא, שאפילו במצב הנורא הזה, אם דחק ועשה תשובה, כן, מקבלים אותו. אבל בשביל זה צריך לדחוק. לדחוק זה לא פשוט. לדחוק זה כמו להיכנס בנקב של קיר, להכניס אדם שלם שם לתוך הנקב, זה צריך, אתה נקרא כולך שם. איך אתה יכול להיכנס שם לתוך הנקב כשאתה נקרא במקום דחוק? זה מאוד מאוד קשה, אבל כשהחלטת להיות למסור את הנפש ולהידחק פנימה, בסוף ניתנו לך להיכנס. אבל זה מסירות נפש מאוד גדולה, שמי שעשה לכתחיל את המהלך הזה, זה עדיין לא יגיע אחר כך לאותה מסירות נפש מאוד מאוד גדולה. אז לכן אומר, העובר הכתב והשוב, אין מספיקים לעשות בתשובה. אבל הבעיה בזה, זה הלכתחילה של הדבר. כאן אנחנו מדברים, על, ודבר פה על חטא, כך מדברים פה על עם ישראל עובר מסוים, לא עשו את זה לכתחילה, אבל למה הם עברו את זה באמת? הם עברו את כל אותה נפילה, גם את החלק שלהם, ירידה, צורך עלייה. בוודאי שהקדוש ברוך הוא משתמש בחלק שלהם רק כדי להעלות אותם, וכל אותם ירידות הם בעצם הכנות לעלייה הכי גדולה שיכולה להיות, כן. על פי ההלכה אסור לנו לעלות היום להר הבית, כי כולנו צמאי מתים. אסור לעלות לכתחילה להר הבית היום. מכיוון שאסור לעלות להר הבית, אז אי אפשר לעלות בפועל. עכשיו, כמובן זה לא אומר שהם צריכים להיות שם, בוודאי שאתה צריך לפנות את כולם. אבל אנחנו בגלות. וחלק מהגלות שלנו מתבטאת בזה שאנחנו... אין לנו את הכוחות הנפשיים, יש לנו פחדים כאלה ואחרים, שמאשרים אותנו מחוץ, ולא אומרים, אנחנו בחוץ, עד שיהיה לנו אפר פרה אדומה, שאיתו מתארים תומת מת, אבל גם אתם תישארו בחוץ, אין לנו את הכוחות מספיק. כיוון שאין לנו את הכוחות, זאת אומרת, זה לא בסדר, זה מאוד גרוע, אבל כיוון שאין לנו את הכוחות מספיק, זה התוצאה. התוצאה היא בעצם ביטוי של הגלות. אז זה באמת נכון, למה? כי אנחנו בגלות, כי הגלות מתחילה בגלות פנימית. יש לנו הרבה דברים גם הרבה יותר קלים שהיו בידיים שלנו, וגם אותם איבדנו ואנחנו מאבדים בגלל אותו פחדים, כמו שהרב השתמש ביטוי, שכשהיהודי נכנע לגוי שבקרבו, זה מביא אותו ככנה לגוי שבחוץ. אז זה מלא, מתוך אותו כישרון פנימי, זה מביא גם את הכישרונות בחוץ. אז לכן, התשובה היא שצריכים גאולה. כשיבוא משיח, ודאי יבוא השנה הזאת כבר. אז כשיבוא, בטח הם יצאו, הם יתנדפו משם, באותו רגע. הכל יותר, זה ודאי שזה משאיר. עכשיו בואו נחזור לעניין שלנו. הסברנו בעצם שאחרי חורבן יש עלייה, וכמובן השאלה שמתחילים להשאיל איתה את הדברים, אז באיזה כוח אנחנו שואבים, מאיזה התבוננות, ממה אנחנו לוקחים את הכוח להפוך את אותה גלות וגאולה, להפוך את אותו חושך לאור, או למצות את העלייה שתמונה מאחרי כל ילידה, בכל תחומי החיים. זאת אומרת, הרי אמרנו, הדגם הזה של חובת בית המקדש, זה דגם שמתייחס לכל תחומי החיים. כל סוגי הזיבות, כל סוגי משברים, כי כל, מאחרי כל סוגים, כמו גם דיברנו גם קצת שבוע שעבר, המקדש זה משהו גם פנימי בתוכנו, גם. אבל מתוך אותו מקדש שנמצא בתוכנו, צריכים גם ללמוד לגבי כל תחומי ההתחדרות הנכונה, שגם בהם יש ירידות, ואיך הולכים את הירידה כלהגיע לאותה עלייה. אחד העניינים היותר עיקריים שדרכם אנחנו בעצם מתחברים לעלייה, זה לעורר ציפייה והשתוקקות לעלייה. וכשנמצאים בחושך, ההשתוקקות היא יותר גדולה. כשנמצאים בירידה, צריכים להשתתק. ויש כאילו שני אפשרויות. יש אפשרות שאתה נמצא בתוך חושך להיות בייאוש, לא לצפות, להשלים עם החושך ולחשוב שאין לו שום תקווה. התרגלת כל כך לחושך, אתה נמצא כל כך בבעיה, כל כך הרבה זמן, ההשלמה עם הבעיה, וזה לא השלמה אמיתית, השלמה שמבטאת ייאוש מתוך המקום שבו אתה נמצא, הייאוש הזה משקיע אותך שקוע למטה. הפוך מהייאוש, יש כאב וציפייה פנימית ואמיתית שהמצב ישתנה. הציפייה הזאת, ההשתוקקות, היא בעצם מכינה ומעוררת אותנו לקראת חשיפה של אותה מעלה שתצא מהגלות. לכן היהודים ידעו במשך כל הדורות להתאבל על החורבן, להתאבל על בית המקדש. האבל העלה את ירושלים על ראש שמחתי. כל שמחה שיהודי עשה הוא הזכיר את החורבן. כל תפילה הוא מתפלל ללא ערף לבניין בית המקדש. לירושלים לך ברחמים תשור ותשכון בתוכה כאשר דיבר. שלוש פעמים ביום היהודי אומר, צמח דוד עבדך אמירת עצמיח. למה להשתוקק? די, זה דבר יתייאש. עצם ההשתוקקות, עצם הצמאון, עצם הכאב על המצב החסר, פותח את הלב, פותח את הנפש לקראת התעלייה. אדם שכל הזמן רוצה, הוא יעלה. אדם שיכנע לירידה, זה בדיוק כמו אותו תלמיד, אותם תלמידים במשל, שיברחו ויגידו שזהו, אין תקווה. אז זה ודאי ירחיק אותם, ודאי אלה שיצבו בצמאון וכיליון, זה עצמו ההכנה לקבל את אותו גילוי חדש. זה הדבר היותר בסיסי, לא לקרוא למקום של ייאוש, להישאר במקום משתוקק, להישאר במקום רוצה. אבל יש עוד סוד שהחסידות גילתה אותו, שכמובן משלים את מה שעכשיו הזמן, יש תורה שהרבי חזר עליה הרבה הרבה פעמים, ויש כמה שיחות של הרבי עליה. תורה שקשורה עם ההכנה לתשעה באב. ההכנה לתשעה באב נקראת בשבת חזור. הרבי מביא בשיחות שלו בשם מי שהביא את המסורת, את הרעיון הזה, זה רב הלל מפריץ', שהוא הביא את זה בשם רב לוי יצחק מברדיצ'ב. כך הרבי מתחיל לצטט את זה, בשם רב הלל מפריץ' ובשם רב לוי יצחק מברדיצ'ב. שרב לוי יצחק מברדיצ'ב אמר שבשבת חזון מראים לכל יהודי את בית המקדש השלישי. הוא חוזר בבית המקדש השלישי. הוא מביא לזה, רב לוי יצחק מברדיצ'ב מביא לזה משל. משל למה הדבר דומה? למישהו שלאבא שעשה בגד לבן שלו. תפר לו חליפה ככה, חליפה לשמחות. והבן הלך היה שובה והשתולל וקרע אותה. הרס אותה, זהו. עכשיו הכל מקולקל. אז תפר עוד חליפה. תפר עוד החליפה השנייה ונתנו, ושוב השתולל, ושוב קרע אותה, קלקל אותה. ואז הוא תפר עוד החליפה השלישית. אבל את החליפה השלישית הוא לא נתן לו. הוא השאיר אותו ככה מרחוק, הוא אמר לו, לאט לאט אתה תגדל, תבין, לא משתוללים, תקבל את החליפה. עכשיו רק תראה אותה מרחוק. תראה אותך מרחוק וההשתוקקות לקבל אותה, תכשיר אותך להיות ראוי לקבל את אותה חליפה. על פי זה מובן, זה מה שקורה בשבת חזון. הקדוש ברוך הוא מראה לכל יהודי את בית המקדש השלישי. מראה לו אותו כדי שהוא יתעורר בציפייה לה, שישתוקק, אבל הוא מראה לו אותו רק מרחוק. ועל ידי זה שהוא מראה לו אותו, הוא יגיע על ידי זה אחר כך באמת לקבל את זה, להיות שייך לזה בצורה גלויה ואמיתית. מה הצד הפנימי הבא, המשל הזה, מה הצד שעובד מאחרי זה, מה זה נקרא להראות? זה הקדום חומרי, אבל מה זה נקרא להראות? יש לנו כאן כמשנה תזדים, דיברנו קודם שההכנה זה ציפייה, השתוקקות. אבל הציפייה וההשתוקקות צריכה לפתוח לך שייכות למה שאתה מצפה ומשתוקק. צריכים להראות לך את זה. הקדוש ברוך הוא לכן מראה לכל יהודי למה הוא משתוקק. אומנם מראה לו את זה מרחוק, מראה לו את זה בצורה נעלמת, אבל הוא מראה לו את זה. זאת אומרת, יש איזו התחברות מתוך חזון לכן זה נקרא שבת חזון, התחברות מתוך חזון ליעד. כשאתה מתחבר מתוך חזון, אתה רואה את היעד, אמנם הוא מרחוק, אמנם הוא עדיין לא בר לסדר, אתה לא יכול ללבוש אותו. אבל כשאתה מתחבר אל היעד, זה נותן לך את הכוחות להפוך את אותה ירידה לעלייה. להגיע להיות ראוי לדבר הזה בצורה שלמה. אם ניקח את הרעיון הזה וננסה להבין אותו, מה זה אומר מבחינה מעשית פרקטית? זה אומר שאחד הנקודות היותר חשובות שעוזרות לנו לקחת משבר, ירידה, קושי, הסתר, ולהוציא משם את אותה עלייה שתמונה משם, זה קודם כל לחזות את העלייה מרחוק, לשער אותה, לשער אותה בעומק הלב, כאילו לצייר את היעד. למרות שהיעד הזה הוא לא יעד כל כך ברור ובהיר, אבל זה יעד רחוק. זה כתוב שזה חזון בלשון ארמית, זה לא בלשון עברית, חזון זה בארמית, חזי, שזה כאילו מרחוק זה מתלבש, אבל בכל אופן, דרך הראייה מרחוק, ואפילו לא בצורה הכי שלמה, מתעורר בתוכנו אותו ציפייה אמיתית להפוך, לראות, להגיע לאותו תיקון. אז לכן למעשה זה אומר כך. אנחנו נמצאים בכל תחומי החיים, וזה מה שצריך ללמוד מהימים האלה. נמצאים בכל התחומים במצב של ירידות. ירידות כאלה ואחרות. בחיים הפרטיים, בחיים הכלליים, יש כל מיני סוגי ירידות. ירידות יכולות להיות חשוכות ביותר. משברים גדולים ביותר בכל התחומים. עד כדי חוויות של חורבן ממש. עד חוויות של הזנחה לגמרי. אדם מרגיש את עצמו לבד, זנוח. לבד בעולם, זנוח. הטוב, אפילו המעט שהיה לו לפני זה, גם הוא עבד ממנו. אותו יחס, יש איזה מין תחושה של חורבן. אז כל אחד יש את החורבן הפרטי שלו, לפי ערכו. יש את החורבנות הכלליים של עם ישראל. אבל כשחווים את אותו חורבן, את אותו ירידה, ואפילו אם זו ירידה זמנית שאדם עובר אותה, שהוא עכשיו חווה ירידה בתחום כזה או אחר, כשחווים את אותה ירידה, צריכים לזכור את כל אותו תהליך אמיתי שמה שעובד מאחורי זה. כל ירידה היא צורך עלייה. כל ירידה היא בעצם הכנה לעלייה שבאין ארוך. יש כאן טוב שבאין ארוך שצריך לעבור דרך אותה ירידה. ולא סתם, ירידה היא לא סתמית. ואחרי כל ירידה יש טוב אמיתי שצריך לעבור מאחורי זה. כמה שאתה מאמין בזה יותר, וחוזה את זה, אתה משתוקק, מצייר לך את אותה עלייה, רואה אותה, חוזה אותה, משתוקק אליה, שהחזון הזה מעורר לך את הצמאון להיות שם, אתה חושף יותר מהר את אותה עלייה מתוך אותה ירידה. בוודאי, היום אנחנו נמצאים בליל ה-אב. ה-אב זה יום ההסתלקות של הארי הקדוש. יום ההסתלקות של הארי הקדוש, ה-אב. אחד העניינים העיקריים של תורת הקבלה, ואחר כך הביאורים שלה בתורת החסידות, שהקבלה בעצם נותן לתת לך את החזון האמיתי הפנימי. יש את המציאות כמו שהיא בגלוי, כמו שראים אותה בגלוי, הייתי נגלה. את הצד הגלוי של המציאות. העולם הזה, מה שההלכה דורשת ממך, מה כן ומה לא, מה טוב ומה רע, זה תפקיד הנגלה. פנימית התורה בעצם נותנה לגלות לנו את החזון, את העלייה שצריכה לצמוח מהירידה, את הניצוצות שעולים דווקא מתוך אותה גלות, את הגילויים החדשים שיעירו מתוך אותו ריחוק. וממילא כמה שעסוקים כדי בעצם לצאת מאותה גלות, על ידי אותה ציפייה צריכים לחזות את היעד. והדרך לחזות את היעד זה דרך אותה עיסוק בפנימיות התורה. ולכן באופן מעשי, יהודים שרוצים לצאת מהגלות ולממש את הגאולה בכל תחומי החיים, צריכים להעסיק את עצמם בלחזות את היעד, שאין דרך לחזות את היעד, ואין דרך טובה יותר מאשר לטעום את פנימיות התורה, וכשטעמים את פנימיות התורה, מכוח אותה טעימה של פנימיות התורה, מכוח זה מקבלים את הכוחות להפוך את המר למתוק ואת החושך לאור, ואז את הימים האלה הופכים לימי כמה שהם ימי אבל, הם הופכים להיות לימי ששון ושמחה, אבל צריכים לדעת שבפנימיות שלהם גם עכשיו הם לשמחה. ואחד הראיות הכי פשוטות לזה, שביום תשעה באב לא אומרים את החלום. לא אומרים את החלום. למה לא אומרים את החלום? כתוב קרא עליי מועד, זה חי. אז אמנם בגלוי אנחנו אבלים, אבל את החלום אנחנו לא אומרים, כי זה בעצם מועד, זה חי. ולעתיד לנו יתגלה הפנימיות, איך שזה אחד החגים הכי גדולים של עם ישראל, אותו חג שבא מתוך אותו חושך לאותה עלייה. טוב, נעשה אוקיי. תודה רבה.